נתחיל בדברי הזוהר. דברים עמוקים. אמר רבי יצחק, בשירותא דאתייב לית ביתא פקיד לה, כי ברנש דפקיד לביתא, ואמר כל מן דבאי בלא דחילו, הופכי משה לביתי כאמר ולא דחיל. אומר רבי יצחק, בהתחלה שניתן לו המעמד, הסמכות, הבית, ככה לשון של הזוהר, אז הוא כבר ציווה על ביתו כבן אדם שמנהל את הבית, ואומר כל מה שרוצה בלא פחד. ככה משה רבינו אמר ולא פחד. על מה היה הכוונה של הזוהר? שמשה רבינו בא ואומר, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי לדבר אל פרו. והלשון של התורה, וישוב משה אל השם ויאמר, וכאן מוזכר שם השם במכתב א' ד' נ' י'. והוא אומר, למה הראות לעם הזה, למה זה שלחתנו? יש כאן מדרגות של שמות, שמות של שם השם. יש שם אדנות, ויש שם אלוקים, ויש שם הוויה. אז כשפונה כאן משה, הוא פונה לריבונו של עולם, אבל הוא פונה אליו בשם אדנות. זה מדרגה של ההופעה האלוקית בפועל, בהתגלות שלו. אני רוצה קצת להסביר, השם אדון, כן, זה אדון של, אדון של עולם. שם הוויה זה שם שמעל, זה לא שם שמתייחס לפעולותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה שם שמגדיר שיש מציאות השם, מציאות מוחלטת, אבסולוטית, עליונה, עדיין במגבהים כאלה שלא, שמעל להתייחסות למציאות הנבראת. אחר כך מתוך הגדולה העליונה נמשכת, משתלשלת ההופעה האלוקית שמתגלה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור אדון, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור אלוקים, כל כוח, כל הכוחות כולם, מופיע בכמה, בהופעות שונות. כמו שאומר המדרש בפרשה הקודמת, מה אתה שואל לשמי? אני נקרא בהרבה שמות. כל פעם לפי ההופעות שאני מופיע, יהיה אשר יהיה. הרבה הופעות ריבונו של עולם מופיע בעולם, וכל הופעה זה הופעה של, הופעה שלו, הופעה של שמו, הופעה של שמות, שמות של הופעות אלוקיות. אז אומר לנו הזוהר, רק משה קיבל את התפקיד, הוא כבר מתבטא בלי פחד, ואומר, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתן? זה כאילו ביטוי לשבח. משה לקח, כלומר לקח את התפקיד שלו והאחריות שלו, והוא צריך להושיע את ישראל והוציא את ישראל ממצרים, והקדוש, והוא רואה שיש מעצורים, אז הוא מתמרמר על זה. הוא אומר, למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתנו? אפשר להבין את זה כשבח שהוא אכפת לו מאוד מאוד מאוד. אבל בכל זאת, איך מדברים ככה כלפי שמיה? הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, אז מה עכשיו אתה מבקר את מעשי השם? אבל כשמשה עושה את זה לא לשמו, עושה את זה בשביל שהוא עם ישראל, שהוא קצר לו ומצטער במצבם של ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא מקפיד. ומעין הדבר הזה אנחנו מוצאים בגדעון. ויבוא מלאך השם, כתוב שם, ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניף מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו, השם ממך גיבורי חי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצעתנו כל זאת? ויהי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור עלו ממצרים העלנו השם, ואתה נטשנו השם, ויתננו בכף מדיין. מתמרמר, האם יש השם? אז למה הוא לא שומר עלינו? כמו שסיפרו לנו אבותינו שהוציא אותנו שהשם הוציא אותנו ממצרים. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא על הסגנון הזה, שהוא בעצם סגנון קצת נועז, כן? חריף, כלפי שמיה, כביקורת. ומיד התשובה, ויפן השם, ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. אתה אכפת לך? אתה מתמרמר? אכפת לך מעם ישראל? אתה תהיה שליח. אבל פי שהסגנון לכאורה לא היה כל כך מעודן, אבל זה מבטא גדעון, כואב, כואב לו המצב של עם ישראל, כואב לך? אתה אכפת לך? אז אתה מתאים לך להיות המושיע. המסילת ישרים מביא את זה בסוף מידת החסידות, להראות לנו שבעצם במידת החסידות עניינה שאדם יהיה כואב ורוצה בטובתם של ישראל, מתפלל על זה ומבקש על זה, וזה מעלתו של החסיד, שהוא לא רק עוסק בעצמו איך שהוא יהיה יותר טוב ויותר מתוקן ויותר מעולה ויותר קרוב אל השם, אלא החסיד הוא דואג לדור שלו ולעם ישראל, מתפלל על ישראל, מבקש על ישראל, על בניין המקדש, על הגאולה. זה, והוא מביא את הדוגמה הזאת של גדעון, למה הקדוש ברוך הוא שולח אותו, על פי מה? מפני שהוא גילה שהוא דואג למצבו של עם ישראל, כואב את זה, מבקש על זה, אז הוא ראוי להיות שליח. אבל הזוהר מוסיף עוד דבר. זאת אומרת, יש כאן צד שנשבח, אבל מצד שני, ככה לא מדברים, לכאורה. למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? אז גם המדרש בפרשת ראה אומר שרצתה מידת הדין לפגוע בו, וירא אליו אלוקים, מידת הדין. אבל כיוון שכל מה שהוא עשה זה בשביל עם ישראל, אז אף על פי שזה לא היה ראוי ולא היה כהוגן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה בגלל צערם של ישראל, אז אני נוהג איתו במידת הרחמים. וירא אליו אלוקים, מידת הדין, ויאמר אליו השם, מידת הרחמים של הוויה. ולשונו של המדרש, ועל דבר זה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. אדם דכתיב וידבר אלוקים אל משה. ולפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא שבשביל צער ישראל דיבר כן, חזר ונהג עמו במידת הרחמים. אדם דכתיב ויאמר אליו אני השם. אני השם שם הוויה. בתוך התורה כתוב אלוקים, ועכשיו אני השם. אז הוא מביא לזה משל. אמר רבי שמעון, לא, זה היה תגובה לדברים הקודמים שנאמרו בזוהר, ואנחנו נתחיל מ... אמר רבי יוסי, אלמלא משה, אלמלא דהב אמר את הבית, אלולי משה היה בעל הבית, כאילו, הקדוש ברוך הוא מינה אותו לתפקיד, כאילו, במדרגה של אחראי על הוצאת בני ישראל מארץ ממצרים, על ניהול של עם ישראל, הוא כאילו בעל הבית. אילולי הוא היה, תאה ואמר את זה ביתה, לכן הוא נקרא איש האלוקים, כאילו שולט על מידה הזאת, שמידת האלוקים, אז היה נענש על מה שהוא אמר. אבל למה הוא לא נענש? משל למה הדבר דומה? לאדם שנפלה לו מריבה עם אשתו. אמר לה מילים חריפות. הוא התחיל להתרעם עליה. כיוון שהיא התחילה לדבר, היה שם המלך, שהוא בעצם מדובר כאן על אדם שהמלך נתן לו לשאת את אשתו. הוא היה חתנו של המלך. כיוון שהוא דיבר כנגד אשתו, והיא רצתה לענות, הופיע המלך ואמר, אני מטפל בדבר הזה. אני נתתי לך את המדרגה הזאת להיות לחתני, אז אתה צריך לדעת שאני כאן הבעל הבית, לא אתה. כביכול, ככה אומר הקדוש ברוך הוא. זה מתבטא במילים האלה. הוא אמר, משה רבינו אמר, למה ראות על העם הזה? הוא מדבר על מידת הדין, למה מידת הדין עכשיו ממשיכה לפגוע בעם ישראל? מידת הדין הייתה, רוצה לומר לו תשובה, ויאמר אלוקים אל משה, אלוקים מידת הדין. והנה, ואז מופיע ריבונו של עולם שהוא עמידת הרחמים מלמעלה מכל, הוא אומר, סליחה, אל תראה, זה אני כאן אבל הבית. ואני, מה הרעיון? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בשביל מה אני מיניתי אותך? בשביל להציל את ישראל, כי אני אכפת לי מעם ישראל, ואני ראיתי שעבד בני ישראל, ואת המצוקות שלהם, ואת הצער, ואת הרע שעושים להם פרעה ומצרים, ואני קראתי לך להיות השליח להוציא את ישראל ממצרים. אז אתה מרחם יותר ממני. הרי אני שלחתי אותך לרחם על עם ישראל. להציל את עם ישראל. אז עכשיו אתה מתלונן כאילו אני לא מספיק מרחם על עם ישראל. הרי כל השליחות שלך זה ממני בשביל המטרה הזאת. זה המובן העמוק. אבל כל פנים כאילו הייתה כאן איזה מציאות כזאת שמשה כי רצה את טובתם של ישראל, אבל יש כאן כן ביקורת. תהליך הגאולה הוא שלבים שלבים. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. התחלה להוציא את עם ישראל מהשעבוד. השעבוד הקשה, שלא היה אפשר בכלל, כמעט להרים את הראש. ואחר כך והצלתי מעבודתם. בהתחלה מהשעבוד הקשה, אבל המשיכו לעבוד. אחר כך אפילו לשחרור מכל השעבוד, מכל עבודתם. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. ואחר כך הוא לוקח אותו, את עם ישראל, לא לעם. זה תהליך. התהליך הזה הוא אי אפשר בלעדיו, אי אפשר בבת אחת מהמקום הנמוך הזה שעם ישראל היה נמצא שם, ובבת אחת להוציא אותם ממצרים, בבת אחת מתן תורה, בבת אחת כל המהלך כולו זה בלתי אפשרי. צריך כל מהלך גדול חייב להיות שלבים שלבים, קימה קימה, לא יכול להיות בבת אחת. יכול להיות בשלבים מהירים, יכול להיות קצת יותר איטיים, הכל לפי העניין, אבל זה מוכרח להיות בהדרגה. ראיתי כשאני מסתכל, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שלנו היום, אחרית כראשית, אנחנו גם כן רואים תהליך של מהלך גדול אלוקי, שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מוציא את ישראל מהמצב שהם היו בגלות הקשה. ששלב הראשון של שלב הקשה של הגלות היה שעם ישראל היה לא היה שוויון זכויות. עם ישראל היה מדוכא, נרדף, סובל, מעונה, ומרגיש כעלה נידף, וכולם רוטפים ופוגעים בו ועולבים אותו ומבוזה. ולאט לאט הקדוש ברוך הוא משחרר את עם ישראל. זה תהליך רוחני, תהליך עולמי, אבל בעצם עם ישראל הוא במרכז כל התהליך הזה, ונהיה שוויון זכויות, ואין כבר עם ישראל במצב הקשה, החמור הזה, הגדול, ששם עם ישראל היה מקודם. עם כל עלילות הדם, עם כל הפוגרומים, עם כל השמצות האלה, שעם ישראל הוא לוקח דם של ילדים, כן, הוא מריל את הבארות, וכל מיני השמצות וכל מיני אמירות על עם ישראל שכמה המסורה גרוע ומסוכן וצריך לפגוע בו וכדומה. יוצאים מהשלב הזה, מאז יש התעוררות לבוא לארץ ישראל, התעוררות קלה. אחרי שיוצאים מהשלב הקשה הזה וצריכים להשתחרר, אז התעוררות לבוא לארץ ישראל. והתהליך הזה הולך משפצה. איפה אנחנו עומדים עכשיו? אנחנו עומדים עדיין בגאלתי, אבל כבר בשלב שלקחתי. תהליך של חזרה לעצמנו הרוחני. לא רק לחזור לארץ ישראל, אלא חוזרים למהות הפנימית הרוחנית שלנו. תהליך של לקחתי אתכם לי לעם. גאולתם של ישראל, תהליך ארוך. צריך סבלנות. מהפרשיות הללו אנחנו לומדים שצריך סבלנות. ולא עוד אלא לדעת שהעיכובים במהלכי הגאולה הם חלק מהסדר של הגאולה, שהוא הוכרח להיות ככה, שזה לטובת הגאולה, העיכובים הללו. לא לחשוב שהחיה היה יכול להיות יותר מהר ואז היה יותר טוב. לא יכול להיות אחרת. כמו שזה קורה. אמנם תפקידנו תמיד להשתדל למהר את הגאולה ולעשות אותה שתהיה ברחמים. אנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ימהר את הגאולה ושהגאולה תהיה ברחמים. אנחנו מתפללים ומבקשים, אבל כל מה שקורה צריך לדעת, זה טוב שככה קורה, ככה זה צריך היה לקרות. אך בדיעבד, לכתחילה אנחנו מבקשים כל הזמן ומשתתפים עם המהלך האלוקי של הקדוש ברוך הוא לקרב את הגאולה. אבל בדיעבד, אנחנו רואים שידיים לא מתקדמת, אנחנו צריכים לדעת, זה עניין אלוקי שככה צריך להיות. כי יש עוד תיקונים ועוד תיקונים שצריכים לעשות. כאמור, גם משנים הקודמות, עשרת המכות הם עשרה שיעורים כלליים אלוקיים בעולם. שיעור כללי לכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל העולם כולו דרך המכות. לדעת שיש השם בעולם. למען תדע כי לי יש, כי אני השם. למען תדע כי אין כשם אלוקינו. למען תדע כי אני השם בכל הארץ. כי אין כשם אלוקינו בכל הארץ. כלומר, ריבונו, זה הכל למען תדע. לימודים גדולים, לראות את יד השם הגדולה, ולראות שיש בורא עולם, שהוא יצר את הטבע, והוא משנה את הטבע, והוא הכל ממנו. זה שיעור לעם ישראל, אבל לא רק שיעור לעם ישראל, זה שיעור למצרים, זה שיעור לכל העולם כולו. למען תדע, הוא אומר, נאמרים הדברים האלה לפרעה למצרים. זאת אומרת, ומצרים היא כאילו הייתה השלטת בעולם, ומה שקורה לה זה קורה לכל העולם כולו. וזה לאט לאט. יש להכיר את השם, זה הבעיית אחת. לראות שריבונו של עולם הוא פה בארץ, אחר כך באוויר, אחר כך בשמיים. שלושת המכות הראשונות, אומר המהר"ל, שתי המכות הראשונות, דם, צפרדע, הם מכות שהם מארץ, במים, בקרקע, הצפרדעים, אלה המכות. ושתי המכות מלמדות אותנו, למען תדע כי אני השם, ונאמר כי אין כמוני, רק השם. והצעודיים, המכת הצעודיים, המכת הדם היא מכה של ראייה. רואים, רואים את הדם. והמכה של הצעודיים זה המכה בקול, מראה וקול. והמדרש אומר, והזוהר אומר, שהקולות של הצעודיים הם בעצם היו היותר קשים למצרים, ומפחידים מאוד, הרעש הגדול הזה, הקורקורים של הצעודיים שהם היו, הרעישו כל כך, שזה מה שהפחיד את המצרים. זה מה שהפחיד את פרעה. הוא קורא מהר, מהר, הוא קורא מהר להסיר את המוות הזה מעליי. אחרי שהמכות האלה, בא ככה מכה בקשיש. בלי עזרה, בלי התראה, כינים. חקר, דבר. שכין, דבר. שתי המכות האלה הן מכות על בעלי החיים שמסתובבים ככה מעל הקרקע. מעביר, מכות מעביר. ושוב פעם לראות, ריבונו של עולם בקרקע, ריבונו של עולם מעביר, ריבונו של עולם בשמיים. שתי המכות האחרונות הן מכות שמלמדות, ריבונו של עולם יורד ברד מן השמיים, חושך. ריבונו של עולם מנהל את כל העולמות, את כל העולמות. אלה התבוננויות גדולות מאוד. וזה השורש לכל ההמשך שלנו. אני כבר הזכרתי פעם שבעל מעשה ניסים, הוא שואל, עבדים היינו לפרעות במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז הוא שואל, למה היה צריך לצאת ביד חזקה ובזרוע נטויה ולהרוס את מצרים ולפגוע בילדים וגדולים ואנשים שהם חפים מפשע? כן. היה אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבו של פרעה שזה צודק שעם ישראל יצא ממצרים, ולמה שהוא יהיה משועבד, ולהכריז על שוויון זכויות, משהו כזה, ולשחרר את עם ישראל בלי שום מכות, ולמה צריך להרוס את מצרים? שאלה גדולה. הוא משיב שזה התודה הכי גדולה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. כי על ידי הניסים נתגלה שהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. וכל העולם מאז יודע שעם ישראל הוא עם השם. וזה מה שאנחנו אומרים, למקם מצרים בבחוריהם, כאילו עם חזור. צריך לספרד מתוכם, כאילו עולם חזור. כאילו עולם חזור. זה לא היה בשביל אותו השעה כדי לצאת, אלא כדי, זה היה באופן כזה שכל העולם נוכח שעם ישראל הוא עם השם. וזה מחייב את הקדוש ברוך הוא לשמור עלינו כל הדורות. כאשר משה רבינו רוצה למד זכות על ישראל כשהוא חוטאים בחטא העגל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואחלם, מה אומר משה? זה יהיה חילול השם. הרי אתה הוצאת את ישראל מישראל בניסים ונפלאות גדולות, וכל העולם ראה שאתה בחרת בעם ישראל ושעם ישראל הוא עמך. עכשיו אם אתה, אם עם ישראל, אם אתה תשמיד את עם ישראל, יגידו מאין לו יכולת לשמור על עם ישראל, או הרג אותם במדבר. אחר כך אותו דבר בחטא העגל. מה מלמד משה זכות על ישראל? הוא אומר, יגידו מאין יכולת השם להביאם אל הארץ, אז הוא רק אותם במדבר. יהיה חילול השם. אתה כבר קשרת, ריבונו של עולם, קשרת את שמך בעם ישראל. אתה עכשיו מחויב כל הדורות לשמוע על עם ישראל, כי זה עמך. כך מסביר בעל מעשה ניסים, בעל הנתיבות. זאת אומרת, כל עשרת המכות הם עוד חיבור של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עוד חיבור של הקדוש ברוך הוא, עוד, וכל מכה ומכה, כל הופעה ניסית שקרתה, זה עוד קשר עמוק, וזה עשר מכות. עשר זה, בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. עשר זה שלמות, שלמות של, 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 של מציאות שלמה. עוד מכה ועוד מכה, כל מכה יש לה בחינה מסוימת, והקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל מתגלה בכל שלימותו. וזה דורות. ומאז גם להפך, ההתנהגות של עם ישראל היא או שעושה קידוש השם או חלילה להפך. כי מה שקורה עם עם ישראל זה קורה, זה כאילו עם ישראל מופיע את ריבונו של עולם, ומה שקורה לעם ישראל זה מופיע את שם השם. זה המבטיח לנו את הגאולה השלמה. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אני רוצה להביא לפניכם עוד מדרש, אולי אתם מכירים אותו, מסתם כן, אבל בכל זאת אנחנו עוד פעם נחזור עליו. כמו שאמרתי, למדנו בהתחלת הפרשה והירה השם ביומר, והקדוש ברוך הוא ממשיך בהתחלת הפרשה והירה אל אברהם, אל יצחק ויעקב בן שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וחז"ל מפרשים את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא אומר ביקורת על משה רבינו. אני נראיתי לאברהם, ליצחק ויעקב, ולא בגילויים עליונים, בתוך סדר הטבע, והם לא יראו אחרי מידותיי. אני אמרתי עליהם לך אתן את הארץ הזאת, ואחר כך כשאברהם אבינו היה צריך לקבור את אשתו, היה צריך לקנות אותה בכסף, ולא התמרמר, וכן יצחק וכן יעקב וכולי, הם קיבלו את כל מה שעשיתי להם באהבה. ואתה רק עכשיו מניתי אותך ואתה בא ומתלונן, כאילו יש ביקורת על משה רבינו. ואני מופיע כעת בשם השם, בשם הוויה, בשם השם שמעל הטבע. המדרש אומר שבא משה רבינו אל פרעה מלך מצרים, הוא מתאר את האירוע הזה של המפגש הזה על הפסוק: ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אמר רבי חייא בר אבא, אותו היום שמשה רבינו ואהרון באו אל פרעה, זה היה יום חג אצל פרעה, ובאו כל המלכים כולם לכבדו, והביאו דוראות של עטרות והיו מטרים אותו. היה יום כזה של יום המלכה של פרעה, והביאו את אלוהיהם עמהם, כל אחד הביא את האלוהים שלו. ומי שיתרו אותו היו משה ואהרון עומדים על פתח פלטירין של פרעה. נכנסו עבדיו ואמרו: בית שני זקנים עומדים על הפתח. אמר: יעלו. חשב שגם הוא, הם באים לכבד אותו לכבוד היום הולדת שלו. כיוון שאלו, היה מסתכל בהם שמה יעטרו אותו באיזה אתרות, אולי הביאו לו גם כן מתנות לכבוד החגיגה, או שמה ייתנו לו כתבים, אולי הם שליחים של איזה מקום, ואף לא שאלו בשלמה. אמר להם: מי אתם? אמרו לו: שלוחיו של הקדוש ברוך הוא אנו. מה אתם מבקשים? אמרו לו: כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. אותה שעה כעס ואמר: מי השם אשר שמע בקולו לשלח את ישראל? לא היה יודע לשלוח לי עטרה, אלא בדברים אתם באים אליי. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אמר להם: המתינו לי. הם באים בשם השם, הוא לא מכיר את השם הזה. אמר: המתינו לי עד שאחפש בספר שלי. מיד נכנס לבית ארמון שלו, והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיה, התחיל קורא: אלוהי מואב, אלוהי צידון, ואמר להם: חיפשתי שמו בבית גנזי, לא מצאתי אותו. אתם באים בשם לא מוכר לי. אמר רבי לוי: משל למה הדבר דומה לכהן שהיה לו עבד שוטה? יצא הכהן חוץ למדינה, הלך העבד לבקשו. כהן נעלם, הלך העבד לבקשו, לבקש את רבו בבית כברות. התחיל צובח לבני אדם שעומדים שם: לא ראיתם את רבי? אמרו לו: אתה רבך הוא כהן, לא? מה לכהן בבית כברות? מה אתה מחפש בן? כך אמרו משה ואהרון לפרעה: שוטה, איפה אתה מחפש אותנו בין האלוהים המתים? כן? אנחנו ריבונו של עולם הוא כל חי, אלוהינו חיו, אלו שאתה אומר מתים הם, אבל אלוקינו אלוקים חיים מלך עולם. אמר להם, בחור או זקן? כמה שנותיו? כמה עיירות כבש? כמה גבורתו? כן? כמה מדינות כבש? כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות? אמרו לו, אלוקינו כוחו וגבורתו מלא עולם. הוא היעד שלא נברא העולם. הוא יהיה בסוף העולם. הוא יצרך ונתן לך רוח חיים. אמר להם, ומה מעשיו? אמרו לו, נוטה שמיים ויוסד ארץ, קולו חוצב לאבותש, לפרק ערים, משבר סלעים וכו'. אמר להם, מתחילה שקר אתם אומרים, כי אני הוא אדון העולם. אני בראתי את עצמי ואת הנילוס. באותה שעה קיבל כל חכמי מצרים, אמר להם, שמעתם שמו של אלוהים של אלו? אמרו לו, שמענו שבן חכמים הוא. ובין מלכי קדם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים וכו'. המדרש רוצה לומר לנו ככה, זה סיפור מעניין יפה, כי מתואר, אבל בעצם המדרש רוצה לומר לנו כך, היו חרטומים לפרו והם היו אומה חכמה, והם ידעו לעשות גם כל מיני כשפים בלהתיהם, ידעו לעשות כל מיני, זאת אומרת, היה להם כוחות רוחניים, אפילו כוחות רוחניים ככה קצת מעל הטבע, היו להם כוחות כאלה, או דמיוניים לפי דעת הרמב״ם, או ממש הכשפים יוצרים מציאות לפי דעת ראשונים אחרים, אבל כל פנים היה להם כוחות גדולים. זאת אומרת, היה להם אמונות שיש כוח, יש כוחות רוחניים, יש שהם פועלים בעולם. וכמובן לפי השקפתם, אז יש הרבה סוגי כוחות שיש, שמנהלים את הפועלים בעולם. יש כוחות כאלה וכוחות אחרים, ולכל אומה ואומה יש את האלוהים שלה, איזה כוח רוחני כזה. הוא מכיר את העובדה הזאת שיש אלוהים, אבל לא יודע שיש הוויה, שיש את, לא ידעתי את השם, הוא אומר. אני מכיר כוחות רוחניים, אני יודע שיש מנהיגים בעולם, אבל אני לא יודע שיש מנהיג אחד שהוא על כל הדבר, על הכל, זה לא, אני לא מכיר בזה. זה בעצם התוכן של המדרש הזה. אני מכיר, יש כל מיני כוחות, לא ש... אבל הכוחות, אבל הם באים בשם השם, בשם השם אלוקי עולם, שם הוויה. מדרגות של שמות של הופעות. ריבונו שלנו מופיע בכוחות רבים בעולם, ויש כאלה שמכירים חלק מהכוחות האלה, אבל ריבונו שלנו מעל הכל. הוא מופיע מעל כל המציאות. והוא, ריבונו שלנו, ומי מגלה את הדבר הזה זה עם ישראל. עם ישראל הוא נושא את שם השם הגדול, את שם השם אלוקי עולם. זה עניינו של עם ישראל. ועל ידי עם ישראל רק מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא. קודש הבריך הוא מתגלה על ידי עם ישראל. ואני רוצה פה להתייחס קצת לאירוע שהיה השבוע, שלא יודע אם אנשים שמו מסתכלים עליו בצורה כמו שצריך להסתכל. זאת אומרת, על ההתכנסות הזאת של הרבה מנהיגי עולם שבאו כאן לעזר למלות לצערנו 75 שנה לשואה, למלחמת העולם השנייה. אנחנו אומה קטנה, ובאו המנהיגי עולם גדולים של מדינות שיש בהם מאות מיליוני אזרחים, מנהיגי העולם הגדול, כל ה, הייתי אומר, זה לא כולו, כי המזרח הרחוק לא היו קשורים בכל מלחמת העולם, אבל כל מנהיגי העולם, אירופה ונציבות של סגן הנשיא שבאמריקה, באים למדינת ישראל, לירושלים, ומכבדים את אותנו ואת המדינה,
זה כבוד שמיים גדול מאוד. זה קידוש השם. אנשים חושבים שכשאדם עושה מצווה זה קידוש השם. כשאדם עושה ומתאמץ עליה, זה בוודאי שזה קידוש השם. ואנשים לא קושרים את זה שכשכבוד ישראל מתעלה, זה קידוש השם גדול מאוד. כבוד ישראל מתגלה, כי כבוד שמיים קשור בכבודו של כבודם של ישראל. זה מה שהזכרתי מקודם בשם המסילת ישרים, בסוף מידת החסידות. כבוד שמיים הוא קשור בכבוד ישראל. כבוד ישראל מתעלה, כבוד שמיים מתעלה. זה שעם ישראל חזר לארץ ישראל, ועכשיו יש לנו פה מדינה, זה קידוש השם מאוד גדול. זה סילוק חילול השם הנורא שהיה כשאנחנו היינו בגויים, ולא היה לנו מדינה, ולא היה לנו שלטון עצמי, שאנחנו חיים לא תחת שלטון של אחרים, ולא מפוזרים. אנחנו ברור השם מתקבצים לארץ ישראל. ויש לנו עצמאות, ואנחנו שולטים בעצמנו, ולא אחרים שולטים עלינו. זה קידוש השם עצום. וכשמדינת ישראל מתחזקת, זה קידוש השם. אנשים לא מבינים את זה. אנשים חושבים שמדינת ישראל זה משהו חילוני, זה משהו מסגרת שאין לה קשר עם כבוד שמיים. אבל לא נכון, לא כן הדבר. עם ישראל, עם ישראל זה כבוד שמיים. מדינת ישראל שהיא מדינה של העם היהודי, כשמדינת ישראל מתכבדת, זה כבוד שמיים. כבוד שמיים גדול. כמה לאסוף קידוש השם של פרטים, לאסוף את זה לרבבות, זה לא יהיה כמו הכבוד הכללי הזה של כשעם ישראל מתכבד, מוערך, מתחשבים איתו וסומכים עליו. הם מבינים על הנשיאים האלה והמנהיגים האלה של המדינות, ראשי הממשלות, הם צריכים לבוא למקום בטוח שלא יפגעו בהם. הם סומכים על השבת, הם סומכים על כוחות הביטחון שלנו, שהם יודעים לשמור, ובאים ואיזה, אתם יודעים כמה עושים זירויות כדי שלא ייפגע ראש ממשלה, נשיא וכדומה, עושים, אבל פה, זה מראה את המקום הגדול שתופסת היום מדינת ישראל, הקטנטנה הזאת, בין כל האומות. זה קידוש השם. צריך לדעת את הדבר הזה. זה קידוש השם. אף על פי שזה בא סביב אירוע שהוא היה מאוד מאוד פוגע בעם ישראל וחילול השם, כל השואה הנוראה הזאת מצד אחד. אבל מצד שני, מה עכשיו? הכנס הזה שאולי סביב האירוע הזה, אבל איכשהו היה, עצם העובדה שבאים כאן עשרות של ראשי מדינות ולכאן מתכנסים לכאן, ואחד אומר ברכת שהחיינו בעברית, אחד אומר עוד כמה מילים בעברית, משתדלים לבוא לקראתנו כל כך. מי אנחנו? מה אנחנו? הם מרגישים שזה עם השם, זה מתחת לפני השטח, אבל זה הדבר הזה. עם ישראל הוא עם מיוחד, עם גדול, עם מיוחד עם כל הגדולה שלו. כבוד שמיים נתעלם על הדבר הזה. צריך לדעת את הדבר הזה. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שכבוד השם נתעלם בצורה יותר גדולה, והגדלתי ונתקדשתי בעזרת השם.